ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום חולין דף חף וו. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום, תשימו לב, מתחיל בדף חף עמוד ב', 11 שורות מסוף העמוד, חף עמוד ב' אצל המשנה. המשנה, התמד. מה זה תמד? זה מצב של שאדם מוסיף מים לשמרים של יין. כלומר, עשו פעם יין, והוא אסף מתחתית החבית השמרים, ואז הוסיף כמות מסוימת של מים על השמרים, וכעבור זמן מה הוא אסף את המים, והמים האלו נקראים תמד. תשאלו למה אדם עושה כזה דבר, אז התקווה היא שהמים האלו עם הזמן יקבלו, יספגו טעם יין מאותם שמרים, והנה יש לו עוד יין. עכשיו על זה אנחנו מדברים כעת. התמד עד שלא יחמיץ אינו ניקח בכסף מעשר, כלומר מעשר שני, ופוסל את המקווה. לפני שהמים האלו שהוספת על השמרים מחמיצים בכיוון יין, הם מוגדרים עדיין כמים. כמובן, כפי שהמשנה אומרת בהמשך, מי שהחמיץ ניקח בכסף מעשר ואינו פוסל את המקווה. אז אנחנו נסביר עוד פעם שאם הוא לא החמיץ, אז דינו כמים, ולכן אי אפשר לקחת כסף מעשר שני שמיועד לקנות אוכל או יין בירושלים. אסור לקנות מים עם כסף מעשר שני, ולכן אם הוא לא החמיץ, אז אתה לא יכול לקחת כסף מעשרות ולקנות מזה אותו תמת. ומאחר שדינו כמים, הוא פוסל את המקווה. מה זאת אומרת? שאם יש לי כמעט כמות מים למקווה, מקווה זה 40 סעה, ואם יש לי כמעט 40 סעה ונופל לתוכו מים, זה פוסל את המקווה. גם אם אתה משלים מים קשרים למקווה, הוא לא יהיה קשר. ומדברים תמיד בשלושה לוגים של מים שאובים שהם פוסלים את המקווה. אז שלושה לוגים של תמד לפני שהוא החמיץ, הוא פוסל את המקווה, כפי שאמרנו. וההפך, אם התמד הזה יחמיץ, זה כבר דינו כיין, אתה יכול לקנות יין, לקנות את זה בירושלים עם כסף מעשר, וגם יין אינו פוסל את המקווה. עכשיו בב השנייה, חלק השני של המשנה, וניתן לומר שבגמרא שלנו היום אין התייחסות לסיפה. הסיפה של המשנה גם מופיע במסכת שקלים, הגמרא מתייחסת לזה במקומות אחרים, אבל כאן הוא מובא ובגלל הסגנון שהוא דומה למשניות הקודמות. הנושא של הספר של המשנה, מחצית השקל. ואדם שתורם חייב לשלם כל שנה מחצית השקל בזמן בית המקדש, הוא נותן לגזבר, למקדש, הוא נותן חצי שקל ומוציא עוד מטבע קטנה שנקראת קלבון, תוספת מזערית. אין צורך כעת להיכנס לטעם לדבר, רק שזה הדין. הקלבון, רש"י כותב, הוא לשון הכריע, שחייבים להכריע שקליהן, כדי שהבן אדם, אם יש איזה ספק אם מחצית השקל הוא באמת מחצית שקל שלם, אז זה נותן קצת יותר להיות בטוח. אדם פרטי שמשלם מחצית שקל מוסיף כלבון. אבא שמשלם מתוך הונו מחצית השקל עבור בניו, הוא לא מוסיף על כל בן ובן כלבון. שני אנשים שותפים, הם שני אנשים שותפים, שאחד מוציא שקל שלם עבורו ועבור שותפו, משלמים כלבון כל אחד, מוסיפים שתי כלבונות. עכשיו המשנה, האחים השותפים הם שותפים בירושה. כשחייבים בכלבון, זה אומר לנו שאותם אחים שירשו, הם חלקו את הירושה ולבסוף השתתפו בחזרה, ובכך הם חייבים בכלבון. שוב פעם, אם מוצאים שקל שלם כדי לשלם עבור חצי שקל לשניהם, הם משלמים, מוסיפים שתי כלבונות. במצב כזה פטורים ממעשר בהמה. כידוע, אדם שיש לו עדר, כל שנה מספר, אם יש מספר ילודים, הוא מפריש עשירית מהילודים ומביא את זה כקורבן בבית המקדש. שוב, אני לא נכנס כאן לכמויות ופרטים, אבל בגדול שותפים אינם חייבים במעשר בהמה. העדר שבבעלות משותפת, זה על פי הפסוק שמלמד, כתוב שם יהיה לך, לך זה לשון יחיד, איש פרטי, ולא של שותפות. אז בשותפות עסקית, אחד שמשלם את השקל שלם עבור שניהם, כן משלמים כלבון עבור כל אחד. שותפות עסקית כזאת, הם פטורים ממעשר בהמה. וכן ההפך, כשחייבים במעשר בהמה, זה לדוגמה, עם אחים ירשו את העדר של אביהם, והם עוד לא חלקו את הירושה, זה נחשב עדיין בתפוסת הבית. זה הביטוי שאפשר לראות גם ברשי כאן, תפוסת הבית, זה ירושה לפני חלוקה. הם חייבים במעשר בהמה, תורים מן הקרבון, כי הם, זה לא נחשב שותפות עסקית כמו שתיארנו מקודם. כפי שאמרנו, הסיפה של המשנה לא יעסיק את הגמרא בהמשך. אנחנו חוזרים לנושא של התמד. מני מתניתין, מי התנא שעומד מאחורי המשנה? בצד כתבנו תחת הכותרת נושא, והם דברים שכבר התייחסנו אליהם. בכל אופן, בצד כתבנו תמד, האם נחשב יין או מים? נפקא מינה, אחד, לעניין קנייה ממעות מעשר שני, שאמרנו מקודם שלא קונים מים ממעות מעשר שני, אבל יין כן. שתיים, וזה מופיע בסוף חבב ומלאלף, לטהרו במקווה, עם אותו תמד נטמע, האם ניתן לתאר? בדרך כלל אין טהרה לאוכלין ומשקין חוץ ממים, ואם התמד הזה מוגדר כמים, ניתן לטהרו במקווה. זה על ידי כך שממלאים כלי עם התמד הזה, עם, כלומר, לא החמיץ, ומחברים את את שטח הנוזלים, זאת אומרת הנוזלים, מילים אותם עד שפת הכלי, מכניסים את הכלי במקווה ומגיעים מהמקווה לנוזלים שבתוך הכלי, וזה נקרא זריעה לתוך המקווה, זה מטהר מים. כעת אנחנו רוצים לדעת מי התנא שעומד מאחורי המשנה שלנו, ואנחנו נראה מעוינים עוד מעט, ובזה אנחנו מבליטים שתי דעות בגמרא, רב נחמן ואחר כך רב אלעזר, מי יכול להיות התנא שעומד מאחורי המשנה שלנו. שתי גישות רב נחמן, ואחר כך אמרנו כבר רב אלעזר, שם הגמרא אומרת שהגישה של רב נחמן פליגה דרב אלעזר. זה מופיע לקראת סוף חו עמוד א'. הגמרא אחרי ששואלת מה נמתין, אומרת לא רב יהודה ולא רבנן, שוללת מיד שני תנאים, והנה הם דתנן. המתמד ונתן מים במידה ומצא כדי מידתו, הוא לקח שמרים כפי שאמרנו מקודם, שפך עליהם נגיד כוס מים, וכעבור זמן הוא מצא אותו כמות נוזלים, כוס נוזלים, זה הכוונה כדי מידתו, ואין כאן תוספת, לא יותר. רש"י פה אומר שאם מצא יותר, אם הוא שפך למשל כוס מים ומצא כוס וחצי נוזלים, סימן שהמים שהוא שפך ספג, משך לתוכם נוזלים מתוך השמרים, וזה ודאי יין. הקומודים שחייב לעשר, שיש כאן יין, כותב רש"י. אז אנחנו לא מדברים על מצב כזה או מציאות כזאת, אנחנו מדברים שהוא שם כוס ומצא אחר כך כוס. התנא קמא אומר פטור, רבי יהודה מחייב. לפי התנא קמא הכמות אומרת לנו מה יהיה הדין. נתן מים בכוס מים, מצא כוס נוזלים, פטור מלהפריש מעשרות, דינו כמים. ורש"י בשורה האחרונה מתייחס לשיטת רבי יהודה, שאומר רבי יהודה מחייב, ורש"י אומר בשורה האחרונה רבי יהודה מחייב במעשר דכולי פירה אי, זה נחשב יין, וחכמים פותרים הוא ולא נוסף בו כלום, אף על פי שיש בו טעם יין, אינו כלום. זו שיטת החכמים. עכשיו איך זה מסתדר עם משנתנו? ולפי המשנה שלנו, המשנה נתנה משקל למצב של החמיץ או לא החמיץ. ממשיך הגמרא, מני, אי רבנן, אף אגב דהחמיץ, הוא עדיין נחשב מים, כמו שראינו ברש"י. ומשנתנו אמרה שמי שהחמיץ זה נחשב כבר יין. אי רב יהודה, אף אגב דלא החמיץ. במקור הזה לא ראינו שום התייחסות להחמיץ לא החמיץ, רק ראינו שהוא נתן שפך על השמיים כוס מים, אחר כך משך מהם כוס נוזלים, זהו כפי רבי יהודה מחייב. וזה גם כן לא מסתדר עם משנתנו, אז משנתנו לא רבנן ולא רבי יהודה. אמר רב נחמן, אמר רבא בר אבוה, אנחנו ממשיכים לדף חף וו, בשהחמיץ מחלוקת. הברייתא שקראנו, זאת אומרת המשנה, זה משנה במסכת מעשרות, המתמד ונתן במים, שיש מחלוקת תנאים, מדובר שבאמת החמיץ, ובזה יש מחלוקת. אבל בלא החמיץ, רב יהודה יודע שזה אינו פירה, זה מים ממש, ומשנתנו, כפי שראינו, מי שהחמיץ, רש"י, וזה מה שהגמרא אומרת, אגב, אחרי שהגמרא אומרת בשהחמיץ מחלוקת, ומתניתין רבי יהודה. תשימו לב, יש לנו משולש, בעוד כמה שורות אנחנו נראה עוד משולש, וזה יהיה הגישה השנייה להעמדת תנא מאחורי משנתנו. אני רק רוצה לתקן טעות קטנה שאמרנו מקודם. הצבענו מקודם על רב נחמן עם מעוין מספר 1 ורב אלעזר בהמשך העמוד שלנו מספר 2, הם שתי דעות להסביר הברייתא שקראנו המתמד ונתן במים. אבל מבחינת תנאים שעומדים מאחורי המשנה, יש באמת שתי דעות, וכאן דעה ראשונה שמשנתנו אליבא דרב יהודה. וכן אמר רב יוסי ברבי חנינה בשכמיץ מחלוקת. ורשי אומר בשורה ראשונה בשכמיץ מחלוקת, אבל בשלא יחמיץ רב יהודה מודד עליו פירה, זה לא נחשב פירה, כלומר זה לא נחשב יין. ורבנן אפילו בשהחמיץ פליגי, הרבנן אומרים שאם אין תוספת נוזלים, אפילו אם יחמיץ עדיין נחשב מים. ומתניתין רב יהודה היא, ובשלא יחמיץ לא, עכשיו רשי ממשיך להסביר שאין טעם להעמיד את המשנה בשלא יחמיץ, ובשלא יחמיץ לא בא רב נחמן לוקמי לפלוקטיו, רב נחמן לא רצה להעמיד את המחלוקת, סליחה אמרתי המשנה, המשנה הכוונה במסכת מעשרות, המחלוקת בין חכמים ורב יהודה במצב שמה שלא יחמיץ וכו'. אבל אנחנו בינתיים מצאנו תנה שעומד מאחורי משנתנו. אדם עשה מהתמד, מה הוא עשה? הוא שפך כוס מים, אחר כך משך כוס נוזלים, והנוזלים האלו יפמיצו, כלומר יש להם עכשיו טעם יין. לפי המשנה, אם כך ניקח בקצף מעשר ואינו פוסל את המקווה, וזה מה שרב יהודה אמר במקור ממסכת מעשרות, המתמי ונתן מים במידה, ורב יהודה מחייב, וזה התנא שעומד מאחורי משנתנו. כי לפי החכמים, מאחר שאין תוספת נוזלים, גם אם מי שהחמיץ אינו ניקח בקצף מעשר ואינו וכן יפסול את המקווה, כי עדיין דינו כמים. אנחנו ממשיכים בגמרא, ויאמר רב נחמן, אמר רבא בר אבוה, תמד שלקחו בכסף מעשר ולבסוף יחמיץ, קנה מעשר. זאת אומרת, בזמן שהוא קנה זה עוד לא יחמיץ, אבל עם הזמן זה ישב אצלו על המדף ונכנס פה טעם יין, הוא יחמיץ, הוא עשה בסדר, קנה מעשר, כלומר הוא הוציא את כספו על דבר שקשר להוציא עליו כסף מעשרות. ורשי כותב, קנה מעשר, מי שהמעות בידו, מי שקיבל ממנו את הכסף, יכול לאוכלו חוץ לירושלים, מפני שנתחללו על התמד. הקדושה שהיו על המעות האלו בהתחלה, הם היו מעות מעשר שני, הקדושה עברה לתמד הזה. דילו לא יחמיץ, אם מה שהבן אדם קנה עם כסף מעשר שלו לא יחמיץ, אבו ענך מאוד, קיים גשתי ביד המוכיר, מי שמחה לו את התמד הזה שלא יחמיץ, זה לא היה ניתן למכור, והכסף לא היה ראוי להגיע לידו של אותו מוכיר, ואז הכסף נשאר בקדושתו כקדושת מעשר, אז הוא לא יכול להוציא את הכסף הזה מחוץ לירושלים. הגמרא שואלת, מה היא טעמה? למה אתה אומר שקנה מעשה? הרי בשעה שהוא קנה את התמד הזה, זה עדיין לא יחמיץ, לכאורה הוא כאילו קנה מים. התשובה היא, עגלה עם מילטה למפרע, כשזה כן יחמיץ עם הזמן, מתברר למפרע, דפירה הוא שהוא בגדר פרי, הוא בגדר יין, שבאמת ניתן לקנות בכסף מעשר. אלא מתניתין דקטני, יחמיץ אין, לא יחמיץ לא. והמשנה אמרה שאם לא יחמיץ אינו ניקח בכסף מעשר. לאור מה שלמדנו עכשיו, דילמה אי שווקי הווה מחמיץ. ורשי מוסיף פה, ורוב מחמיצים. אז אפילו אם הוא לא החמיץ, למה תגיד אינו ניקח בכסף מעשר? שיהיה כך שהוא עוד לא החמיץ, תשאיר את זה פרק זמן, רוב מחמיצים, והנה אמרת שהגלה עם מיטל מפריע, דפירה הוא. אז למה המשנה אומרת אין ניקחין בכסף מעשר? אמר רבא, המשנה מדובר כששיער ממנו בקוס ולא החמיץ. רש"י אומר, כששיער ממנו מוכר זה בקוס, אותו שמחר את זה השאיר קוס ממה שהוא מחר, השאיר אצלו קוס, וגם אם, גם כעבור הזמן שבדרך כלל כן מחמיץ, זה לא החמיץ. סימן שהתמד הזה באמת מים. רבא אמר, המני, המשנה שלנו, חיפשנו תנא שיעמוד מאחורי המשנה, אז רבא אומר, ובשונה למה שרב נחמן אמר, רבא אומר, המני, רב יוחנן בן ברוקה היא. רש"י כותב, רבא אמר, ויש גרסה בצד שמוסיף פה לא צריכים לוקמי מתניתים בשישיר בקוס, וכדוגמה רבא, לא צריכים להסביר המשנה כמו שרבא הסביר, שהסיבה שאינו ניקח בכסף מעשר בגלל שהוא פשוט לא החמיץ. ואפילו בלא שיער נמי, כי לא החמיץ, גם אם הוא לא שיער בקוס, אם הוא לא החמיץ, המשנה תגיד, אינו ניקח בכסף מעשר, ומתניתין דקטני, ורש"י מוסיף פה, ומתניתין שאמר שאינו ניקח בכסף מעשר, אנחנו נראה עוד מעט, זה רבי יוחנן בן נורי אי. עכשיו אנחנו נחזור לגמרא. רבא אומר שהתנא שעומד מאחורי משנתנו רבי יוחנן בן נורי, ואנחנו נראה אותו כאן במקור הבא. דתנן, שלושה לוגים מים, חסר קורטוף, חסר מעט, זאת אומרת כמעט שלושה לוגים, שנפל לתוכן קורטוף יין, ומראן, עכשיו המראה שאותם שלושה לוגים נוזלים כמראה יין, ונפלו למקווה, לא פסלו הוא. הם לא פוסלים, לא מצד המים, כי לא היה אפילו שלושה לוגים, ומצד זה שזה נראה כיין, יין לא פוסל מקווה, גם כן. שלושה לוגים מים חסר קורטוב, שנפל לתוכן קורטוב חלב, ומראיהן כמראה מים, ונפלו למקווה, לא פסלו. התנא קמא לא פסלו, למה? כי לא היה פה שלושה לוגים שלמים של מים, היה שלושה לוגים חסר משהו. זה שהיה תוספת חלב, חלב עצמו אינו פוסל מקווה, אז ממילא אין לי כאן שלושה לוגים של מים. זה שהם נראים כמים, זה לא מפריע, זה לא פוסל. רבי יוחנן בן נורי אומר, הכל הולך אחר המראה. ומה זה אומר לנו פה במשנה הזאת? יש לי שלושה לוגים שנראים כמים, אז דינם כמים, והם יפסלו את המקווה. לאו אמר רבי יוחנן, רבי יוחנן בן נורי, בתר חזותה אז דינן, אנחנו קובעים לפי הנראות. החנמי זיל בתר חזותה. גם פה, במשנתנו, נלך אחר הנראות. וטעמה וחזותה דהי, הטעם והנראות שלו, מיה נינו. מים. ולכן, אם זה המצב, הוא לקח שמרים, שפך להם כוס מים, אחר כך משך להם כוס מים, הם נראים כמים, אז זהו, זה דינו כמים. ובפרט שלא רק הנראות שלהם מים, גם הטעם שלו מים. עכשיו רשי בשורות הרחבות אנחנו נתחיל ללמוד דיבור המתחיל הולך אחר המראה, דכי איכי דאז לברישה באתר חזותה ואמרת לא פסלוהו, כמו ברישה שהנראות מראה יין, אמרנו זה לא פוסל את המקווה, סיפה נמי זיר באתר חזותה ואימא פסלו בסיפה שמדובר ב סך הכל שלושה לוגים והמראה שלהם מים, זה כן פוסל. לאו אמר רבי יוחנן מנוי וכו', רבה הוא דמסיים לה למלטי, רבה הוא הדובר פה שהוא מסיים את ההסבר שלו דאוקי מתניתין כרבי יוחנן בנוי, הוא מעמיד את המשנה קטנה הזה, והכה נמי דתמד עד שלא יחמיץ אף, ואף על פי שעתיד להחמיץ, והשתה פירה הוא, ועכשיו שהוא החמיץ הוא פירה, הועיל וחזותי מיה, מאחר שהמראה שלהם מים, פסיל מקווה, ואינו ניקח, ואינו ניקח, כלומר בכסף מעשר שני. וזה מסביר מה שהמשנה אומרת, שכל זמן כל זמן שהיא מראה מים הוא נחשב כמים ופוסל את המקווה, ואי אפשר לקנות בהם בכסף מעשר שני את התמד הזה. ואב נחמן כרבנן, רב נחמן שראינו מקודם הוא סובר כרבנן, דאף על גב דחזותי מיה, למרות שהמראה הוא מים לא פסיל, זה לא פוסל את המקווה, דתרתי בעינן לפסול מקווה שיעורה וחזותה, צריך גם שיעור שלושה לוגים ומראה מים, ולעניין מעשר ניקח אפשר כן לקנות אפיר כפיד רחמנה ואפירה הוא. ממשיך הגמרא ואומרת ופליגה דרבי אלעזר, מה שרב נחמן אמר ליל ושהחמיץ מחלוקת, מחלוקת בין החכמים ורבי יהודה, זה שונה מרב אלעזר. אפשר לראות את זה ברשי לקראת הרבע האחרון של הרשי, הוא פליגה דרב אלעזר, עד ימר רב נחמן ליל בשהחמיץ מחלוקת, פליגה עד רב אלעזר. אז אנחנו נתקדם בהגמר לראות במה מדובר. דימר רב אלעזר, הכל מודים, כלומר אפילו רבי יהודה, שאין מפרישין עליו, עליו הכוונה על תמד שלא החמיץ, לא מפרישים תרומות ומעשות עליו ממקום אחר, כלומר מתמד אחר, אלא אם כן החמיץ. עכשיו יש לדייק, כל הדין הזה אומר לא להפריש ממקום אחר, למה? כי אותו מקום אחר אולי הוא לא יחמיץ וכאן זה כן מחמיץ, או ההפך, אז יוצא שאתה מפריש מן הפטור על החייב, או על החייב, חייב בהפרשות על הפטור, וזה כנגד הדין. אבל מיני ובי, יש לך כאן תמד שלא יחמיץ, רב אלעזר אומר הכל מודים, גם רב אלעזר מודה שמיני ובי אתה יכול להפריש כסבר, אנחנו נמשיך בגמרא, כסבר בלא החמיץ מחלוקת. תשימו לב, כבכבנו פה לא החמיץ מחלוקת, ובשורה הראשונה של העמוד שלנו, שאלו היו דברי רב נחמן, שם כתוב בשחמיץ מחלוקת. אז לפי רב לזר, בניגוד לרב נחמן, המחלוקת תנאים דווקא בשלו החמיץ. ועד כאן לא מחייב רב יהודה, אלא מיני ובי. רב יהודה לא מחייב להפריש תרומות ומעשרות, אלא אם כן זה מתוך התמד עצמו. אבל רואים שלמרות שלא החמיץ, רב יהודה מסתכל עליו כבר חיובה. וזה בניגוד לרב נחמן, שאם לא החמיץ אין מחלוקת של כולי עלמא, גם יהודה זה מים. פה אם לא החמיץ לפי רב יהודה זה לא מים. עובדה, מיני ובי אתה יכול להפריש תרומות ומעשרות, לא מפרישים תרומות ומעשרות ממים. והגמרא מאירה, כפי שאמרנו מקודם, שכל מה שרב יהודה מדבר על חיוב הפרשה מיני ובי זה אלא מיני ובי, אבל מעלמא, מתמד אחר שגם לא החמיץ, לא, זה אתה לא יכול להפריש. דילמה, אתי להפריש מן החיוב על הפטור ומן הפטור על החיוב. כי יש לנו כאן תמד שלא החמיץ, והמקום אחר גם תמד שלא החמיץ. יכול, ואתה רוצה להפריש מאותו מקום אחר על התמד שנמצא פה, יכול להיות שהמקום אחר הוא עם הזמן לא יחמיץ, ומה שעומד בפנינו כן יחמיץ. ואם אתה מפריש משם שהוא לא יחמיץ, אתה בעצם מפריש מים על מה שעתיד להיות יין, וכולם מבינים שלא מפרישים מים על יין. וכן ההפך, וזה מה שהגמרא אומרת, מן החיוב על הפטור או מן הפטור על החיוב. אנחנו רק נחזור על הנקודה העיקרית בקטע האחרון של הגמרא, שלפי רב נחמן שראינו מקודם, לגבי המחלוקת תנאים רבנן ורב יהודה, אם לא החמיץ רב יהודה לא היה מחייב. לפי רבי אלעזר, אם לא החמיץ רב יהודה כן מחייב הפרשת תרומות ומעשרות, אבל רק מיני ובי ולא ממקום אחר. אנחנו ממשיכים כעת עדיין בנושא הכללי של תמד, אבל אנחנו נדבר בתהרת תמד במקווה. תנו רבנן, התמד עד שלא החמיץ, אם מדובר בשלב הזה שהוא עוד לא החמיץ, עוד לא קיבל טעם יין, הגמרא ממשיכה בעמוד ב', משיקו במים. משיקו, תיארנו את זה מקודם, אפשר להוריד כלי מלא הנוזלים האלו עד שמפלס תוכן הכלי ייגע במקווה, זה מתהר את הנוזלים האלו מטומאתן. מי שהחמיץ אין משיקו במים, כי מי שהחמיץ דינו כיין, ויין כמו שאר אוכלים אינם מתהרים אחרי שהם נטמאו. הדין של טהרה אצל מים שנטמאו זה דין מיוחד במים. אמר רבא, לא שנו את שיש אפשרות להשקה, אלא שתמדו במים תורים. מה שאוספת על השמרים האלו היו מקודם מים תהור ונטמאו, אבל תמאים מעיקרה. אם אוספת על השמרים כדי ליצור מזה תמד מים תמאים, אז הפטנט הזה של השקה לא, זה לא יעזור. הגמרא כעת, אתם רואים סימן ארוך, דחייה. אנחנו עומדים לדחות את דבריו של רבא. החילוק הזה של רבא לא מובן לגמרא. אז הרב גביע מבקטין, זה שמו ושם מקומו, אמרה לשמיית הקמי דרב אשי. הוא אמר את החילוק של רבא בנוכחות רב אשי. מה ישנה תמאים מעיקר הדלור? למה אי אפשר לעשות השקה אם התמד נעשה על ידי מים טמאים מראש, דיאמרינן, אנחנו מסתכלים על זה כך, איידי דמיה יקירי, מאחר שהמים הם יותר כבדים, שכני תתאי, הם יושבים מלמטה, הם יורדים למטה בכלי, ופירה השמרים, כפים, הם צפים מלר, מלמעלה. ולא כסלקלו השקה למאיה, והשקה, המגע בין מי המקווה למים, בשטח המים, לא קיים. כי מה בשטח שם, בתוכן הכלי, בתחולת הכלי? חתיכות של שמרים. אז זה מה שנוגע במקווה, ולא המים, אז אין לך את ההשקה הרצויה. יחי, אם זה הבעיה שעומד מאחורי תמד שנעשה עם מים תמי מיקרה, יחי תורים ולסוף נתמונמי. זה אותו בעיה אם עשית את התמד, שפכת מים תורים לשמרים ואחר כך נתמאו, איך אתה מצפה שההשקה יועיל? אז אבל שם אמרת שההשקה מועילה, אלא מבלבלי, אתה מעובב את זה כדי שהשמרים לא יישארו צפים מלמעלה, ואז המפלס העליון הוא הנוזלים, וזה עוד לא, עוד לא החמיץ. ממילא אפשר לעשות השקה, כי התוכן של הכלי הוא מים, והמקווה נוגעים זה בזה. החינמי, גם אם הכנת את התמד עם מים תמאים מעיקרה, יש תקווה, פשוט מבלבלי תערבב אותם, ואפשר לבצע ולקיים את ההשקה, ובכך לתאר אותו תמד. נושא חדש עם משנה, שגם משנה זאת דומה למשניות הקודמות מבחינת הניגודים, ואגב גם המשניות הבאות יהיו באותו סגנון. הנושא כעת, וכתבנו אותו בשוליים, גילאים שיש זכות האב בביתו הקטנה או הנערה, אחד למוכרה, מוכרה לשפחה עברייה, שתיים לקבל כנס אם נאנסה. אני רק אקדים עם ידיעות בסיסיות, ידיעות שאפשר לקרוא להם זיל פרי ברב, פסוקים בתורה שמלמדים שאבא יש לו זכויות בביתו כל זמן שהיא קטנה למכור אותה, והיא עובדת אצל בן אדם אחר עד גיל 12, ואז היא יוצאת לחינם, היא יוצאת בחינם מאותו מעסיק. והבת שבת של אדם, ביתו של אדם שנאנסה, האבא מקבל תשלום של 50 שקל כסף. יש עוד הלכות, אין צורך כעת להיכנס לדינים בקשר לנישואין עם המענס, אנחנו מתעניינים כעת בעניין תשלום הכנס. ועד איזו גילאים או באיזו גילאים הדינים האלו נוגעים לנוגעים, כלומר עד איזו גיל אבא יכול למכור את ביתו, עד איזו גיל התשלום של הכנס משולם ומשולם לאבא. המשנה, כל מקום שיש מחיר אין כנס, וכל מקום שיש כנס כוונה בתשלום לאונס, אין מחיר, אין זכות לאבא למכור. אמר יהודה מרב, זו דברי רבי מאיר, אבל חכמים אמרו יש כנס במקום מחיר. ועכשיו הברייתא תסביר את הכל. דתניא, קטנה מבת יום אחד עד שתביא שתי שערות, שהיא נחשב גדולה, תביא שתי שערות, זה בדרך כלל משייכים את זה לגיל 12, וקוראים לזה נערה. אז מי בת יום אחד עד המצב הזה שהיא מביאה שתי שערות, יש לה מחיר, אבא יכול למכור אותה, ואין לה כנס, אבל אין תשלום כנס, אין תשלום כנס על, על בת, על קטנה שנאנסה. מי שתביא שתי שערות עד שתיבגר, זה בדרך כלל חצי שנה, עד שהיא הופכת להיות מה שנקרא בלשון חזר בוגרת, זה יש לה כנס. אם היא נאנסה יש תשלום של כנס, ואבא מקבל את התשלום הזה, ואין לה מחיר, אבא לא יכול כבר למכור אותה. דברי רבי מאיר, שהיה רבי מאיר אומר כל מקום שיש מחיר אין כנס, זה עוד פעם, זה מגיל אפס עד גיל עד שתי שערות, וכל מקום שיש כנס מגיל שתי שערות עד שתיבגר אין מחר, אבא לא יכול למכור, וכל מקום שיש כנס אין מחר, אבא לא יכול למכור, אבל אז יש תשלום כנס. וזה המשנה שלנו. אז המשנה שלנו כפי שרב ידם הרב אמר לפי רבי מאיר, והנה עוד שיטה בתנאי, והחכמים אומרים קטנה מבת שלוש שנים ויום אחד עד שתיבגר יש לה כנס. אז זה שונה ממש מרבי מאיר, כי לפי חכמים כל השנים האלו שהיא עדיין קטנה מבת שלוש שנים שהיא ראויה לביאה, עד בגרות יש תשלום כנס. לפי רבי מאיר התשלום של כנס היה הרבה יותר מצומצם, בערך חצי שנה בלבד. על דבריו של החכמים הגמרא שואלת בתמיהה, כנס אין מחר, לא, מה אין מחר? אתה אומר יש לה כנס, מה שרק כנס יש, מה אבא לא יכול למכור אותה בשום שלב פה? הגמרא אומרת אימא, אף כנס במקום מחר, יש שניהם, יש אפשרות לשני הדברים האלו באותו פרק זמן. דהיינו, אם אנחנו ניקח מבת שלוש שנים עד שתי שערות, לפי החכמים באותו תקופה יש כנס וגם יש מחר. המשנה, כל מקום שיש מיעון אין חליצה, וכל מקום שיש חליצה אין מיעון. מיעון זה מקרה שבת קטנה שאין לה אבא, אבא נפטר. החכמים תקנו שאימא שלה או אח שלה יכול להשיא אותה לגבר, זה מין נקרא לזה נישואים דרבנן, והיא יכולה עד לפני גיל מסוים, ואנחנו נתייחס לזה, עד גיל מסוים היא יכולה לצאת מהנישואים האלו על ידי מיון. היא אומרת איני חפצה להישאר עם האדם הזה, עם הגבר הזה, זה מיון, היא לא צריכה אפילו גט. וזה אמרנו זה תקף, האפשרות הזאת קיימת עד גיל מסוים. באותם גילאים היא לא יכולה לעשות חליצה עם בעל שלה, נגיד יש כאן בחורה, ילדה, נגיד ילדה שאבא שלה חיתן אותה, אבא מת, יש פה הבעל שלה מת ללא ילדים, ויש לבעל שלה אח. בדרך כלל זה המציאות שבו מקיימים מצווה איבום. אם לא, אם היוון לא רוצה לייבם אותה, אז יש חליצה שמורידה ממנו נעל. לפי מה שהמשנה אומרת, אם מדובר בגיל שהיא הייתה יכולה לעשות מיון, באותם גילאים, אם היא במצב של איבום, היא לא יכולה לעשות. למה? כי הזמן שהיא יכולה לעשות מיון היא בעצם קטנה, וקטנה לא יכולה לעשות חליצה. והמשנה אומרת, וכן ההפך, בכל מקום שיש חליצה, אם היא הגיעה לגיל שהיא יכולה לבצע חליצה, אז המקביל שלה במציאות של נישואין על ידי אמא או אח שלה, היא לא, כבר לא יכולה לעשות מיון. רש"י כותב על המשנה, מיון בתומה, כלומר חסר, אין לה אבא, שקידשו האמא או אחיה, קידשה לגבר אחר, ואפילו לדעתה, זאת אומרת, אמא או אח קידשו אותה לגבר והיא הסכימה, יכולה למען ויוצא בלא גט עד שתביא שתי שערות, וכל ימי קטנותה אינה ראויה לחליצה אם יבמה היא. אם מדובר במציאות אחרת, אנחנו לא מדברים על אותה בת שקידשה אמא או אביה, או אחיה, אלא בת אחרת שהיא באותה גיל, היא לא יכולה לעשות חליצה אם יבמה היא. למה? דאיש כתיב בפרשה, אם לא יחפוץ האיש, זה היבם, ומקשים לנו, עושים הקש אישה לאיש, ומי שנראית לחליצה, אם הגיע לגיל שהיא יכולה לעשות חליצה, אינה יכולה למען. אנחנו נחזור לגמרא. אמר רב יהודה, אמר רב, זו דברי רבי מאיר. מה שהמשנה אומרת שנערה, זאת אומרת היא כבר לא יכולה למען, היא כן יכולה לעשות חליצה וכן ההפך, מדובר בנערה, היא הביאה שתי שערות, היא בגיל 12, נערה לא ממענת. זו דברי רבי מאיר. אבל חכמים אומרים, ואנחנו נראה החכמים הכוונה לרבי יהודה עוד מעט, יש מיון במקום חליצה. יש מצב שבחורה באמת יכולה מבחינת גיל לעשות חליצה, ואם מדובר בבת שנישאה נישואין דרבנן, כפי שציינו מקודם, היא גם יכולה למען עדיין. אז לפי הדעה הזאת שיש מיון במקום חליצה, אנחנו אומרים שיש מצב שאפילו נערה היא קשרה לחליצה, היא יכולה למען. דתניא, עד מתי הבת ממענת? עד שתביא שתי שערות. דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר, היא יכולה, לפי רבי יהודה היא יכולה למען עד שירבה השחור על הלבן. שחור זה ביטוי לשערות. ומה זה ירבה השחור הלבן? השערות ארוכות יחסית, זה לא רק צמיחת שתי שערות אלא ארוכות יחסית, וזה כבר נערה. ורבי יהודה אומר שלמרות שהיא נערה והיא יכולה לקיים חליצה, היא עדיין יכולה למען עד השלב הזה שירבה השחור על הלבן. המשנה, כל מקום שיש תקיעה אין הבדלה, וכל מקום שיש הבדלה אין תקיעה. אמר מדובר איזו תקיעה? לא מדובר בתקיעות של ראש השנה, אלא מה? תקיעות שהיו נוהגים ורואים בזמן המשנה בין ימי חול לשבת. התקיעה הרגילה במובן הזה, בסוף יום שישי לקראת השקיעה ביום שישי היו תוקעים כדי לבשר על בואו של שבת ולהפסיק ממלאכות. מתי תוקעים? אנחנו נראה בהמשך, ואולי נפנה לנושא שכתבנו בשוליים, המעבר בין יום טוב לשבת. כאן אנחנו מוסיפים, לא מדברים רק על חול אלא מיום טוב לשבת. איך התקיעות ערב שבת? מה קורה? הנכנס חמור מן היוצא. זאת אומרת, אתה עובר מ... אם זה יום שישי רגיל, זה יום חול, ואפילו אם זה יום טוב, אבל שבת קדושתה יותר חמורה. אז אתה נכנס, הנכנס חמור מן היוצא. אז תוקעים, תוקעים בשופר. שתיים, הבדלה בצאת השבת. מה קורה? אנחנו ודאי מורגלים לעשות הבדלה, יש הבדלה בתפילה, אתה חונתנו, יש הבדלה כוס. זה הבדלה, ומתי מקיימים את זה? בצאת השבת, ובדרך כלל משבת ליום חול, וגם בעניין שלנו משבת ליום טוב. ואפשר לתאר את זה שהיוצא שבת חמור מן הנכנס. זה מחייב הבדלה. כשהנכנס חמור מן היוצא, זה מחייב תקיעה. וכפי שהמשנה אומרת, אם מדובר במקום שיש תקיעה, אז אין הבדלה. לא מבדילים בתפילה ולא על הכוס כשעוברים מיום טוב לשבת. וכל מקום שיש הבדלה, כמו בצאת שבת, אז אין תקיעה. אין איזה צורך להכריז על מניעה ממלאכה, כי דווקא משבת ליום טוב ניתן לעשות מלאכות מסוימות הקשורות לאוכל נפש. אז בתקיעה מחייבים בתקיעה כשרוצים לאסור מלאכה. יום טוב שחל להיות עכשיו המשנה מפרטת מה שהיא אמרה בקווים כלליים בזמן שמדובר בסמיכות שבת ליום טוב. אז יום טוב שחל להיות בערב שבת, תוק עין בשופר לעצור מלאכות. איזה מלאכות? אם היה כבר יום טוב, אז בכל אופן לא היו עושים מלאכות, אבל כן היו עושים מלאכות של אוכל נפש, בישול וכדומה. אז אם יום טוב חל להיות ביום שישי, זה בערב שבת, ואנחנו עוברים כעת מיום טוב לשבת, תוקעים ולא מבדילים. במוצאי שבת, אם אנחנו עוברים משבת ליום טוב, מבדילים ולא תוקעים. כיצד מבדילים? בנסיבות האלו שאתה עושה הבדלה בין שבת ליום טוב, מה הנוסח בעניין ההבדלה בתפילה וההבדלה שעושים על הכוס? אז אומרים המבדיל בין קודש לקודש. רבי דוסא אומר בין קודש חמור לקודש הקל. שבת קודש חמור, יום טוב שנכנסים בו לתוכו עכשיו קודש קל. קל, כלומר, קל משבת. הוא עדיין חמור מיום חול, כמובן. איך היא, שואלת הגמרא, איך היא תוקע? ורש"י מסביר שצריכים לבצע את התקיעות האלו בכניסת השבת מיום טוב באופן שונה ממה שעושים מיום חול לשבת, משאר ערבי שבתות. אז איך היא תוקע? מה סגנון התקיעה כאן שיבליט את ההבדל או את השוני מיום חול רגיל, מיום שישי רגיל לשבת? המבידה תוקע ומריע. מריע זה כמו תרועה. תוקע ומריע מתוך תקיעה, כלומר בלי שום הפסק. אתה עושה התקיעה הידועה, תקיעה, ומתוך התקיעה מיד תחורה. ורב אסי אמר תוקע ומריע בנשימה אחת, הוא לא לוקח נשימה בין התקיעה לתחורה, אלא מה? אבל מה? הוא מפסיק טיפה בין התקיעה לתחורה בלי לנשום. עד כן רב אסי בהוצא, הוצא שם מקום, אז רב אסי תיקן במקומו כבהוצא, באותו מקום כשמיתי, כמו שיטתו שתוקע מריע בנשימה אחת, אבל אפשר ואם הפסק ביניהם. מיטיבי. כאן אנחנו מעלים קושיה על כל מה שנאמר. יום טוב שחל להיות בערב שבת תוקים ולא מראים. מי לב? לא מראים כלל. אין שום תרועה. אז מה שגם רב יהודה וגם רב אסי אמרו, זה לכאורה נגד המקור הזה. הברייתא הזאת, הגמרא עונה, לא. הפירוש של הברייתא, רב יהודה מתרץ לטעמי, ורב אסי מתרץ לטעמי. כל אחד מהמורים מסבירים את הברייתא כשיטתם, והגמרא מפרטת. רב יהודה מתרץ לטעמי, לא מריעין בפני עצמה, אלא מתוך תקיעה. דהיינו, תוקע מריעה, מתוך תקיעה בלי שום הפסק. זה הכוונה לא מריעין, לא מריעין, לא בא לומר שאין שום תרועה, יש תרועה, אבל התרועה היא אינה בפני עצמה. רב אסי מתרץ לטעמי, לא מריעין, מה שכתוב בברייתא לא מריעין, בשתי נשימות, אלא בנשימה אחת. ובמוצאי שבת, אמרנו, המבדיל בין קודש לקודש, מבחינת הנוסח, ככה יהיה הנוסח במעבר המיוחד הזה, בין שבת ליום טוב. שואלת הגמרא, היכה אמר לה, המשפט הזה בין קודש לקודש, איפה, באיזו מיקום בהבדלה אומרים את זה? אמר יהודה, בחתימתה, כלומר בסוף אותו פרק, ועל הכוס זה יהיה הברכה החותמת. זה בחתימתה, וכן אמר רב נחמן בחתימתה. רב ששת ברייד רב אידי אמר אף בפתיחתה ולט הלכתה כבתי, שלא מזכירים בין קודש לקודש כבר על הפתיחה של אותו פרק שקוראים לו הבדלה. אבי דוסה אומר בין קודש חמור לקודש הקל ולט הלכתה כבתי. הגמרא לא מקבלת שיטת רבי דוסה, כי בזה שאתה קורא ומתייחס ליום טוב כקודש הקל, זה זלזול ביום טוב. אז מספיק רק לומר בין קודש לקודש. אמר בי זירה, יום טוב שחל להיות באמצע שבת, כלומר באמצע שבוע, אומר המבדיל בין קודש לחול, ובין אור לחושך, ובין ישראל לעמים. ההבדלות האלו הן מבוססות על פסוקים. אנחנו כתבנו בתוך הגמרות המסומנות שלנו את הפסוקים, על פי רש"י מצטט אותם. ומה עוד אומרים? ובין יום השביעי לששת ימי המעשה. עכשיו, תשאל למה מסכים בין יום השישי, אנחנו מדברים כאן על הבדלה ביום טוב באמצע השבוע, לא מדברים על שבת בכלל. מה היא טעמה? אז למה אומרים ובין יום השביעי לששת ימי המעשה? תשובה, סדר הבדלות הוא מונה. רש"י בשתי שורות מסוף העמוד, סדר הבדלות האמורות בתורה הוא מונה, ולהבדיל בין הקודש וכולי, זה פסוק בויקרא פרק י' פסוק י', ויבדל בין האור ובין החושך, פסוק במעשה בראשית פרק א' פסוק ד' בספר בראשית, ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי, פסוק בויקרא פרק ח' פסוק ו'. אלו הם הסדר הבדלות. אגב, יש סוגיה שלמה בנושא הזה במסכת פסחים, דף קוף ג' עמוד ב', כדאי לעיין שם לקבל הרחבת ידיעות בנושא הזה. ומה שאומרים ובין יום השביעי וכו', היינו בין קודש לחול, כאילו אנחנו חוזרים במשפט הזה למה שהזכרנו כבר, בין קודש לחול. ומשום דבר למימר מעין חתימה סמוך לחתימתה, מאחר שיש בעניין ניסוח ברכות לפני שמברכים את הברכה האחרונה, ברוך אתה השם המבדיל בין קודש לחול, יש עניין לחזור או להקדים את החתימה ממש עם מעין החתימה. ולכן אומרים ובין יום השביעי לששת ימי המעשה, שזה בעצם בין קודש לחול. אבל שוב פעם, זה שאומרים את זה ובכלל מזכירים את זה, בגלל שהמטרה של הבדלה להזכיר הבדלות האמורות בתורה. ובכך אנחנו זכינו לסיים בסייעתא דשמיא את הפרק הראשון של מסכת חולין, ובעזרת השם פעם הבאה אנחנו נמשיך עם פרק שני, פרק השוחט. עד כאן שיעורנו להיום.